על רגל אחד. תורה סמכתת, עוד תזיין. אז עד עכשיו למדנו שכשאדם חז ושלום גוזל את חברו ממון, אז הוא גוזל את שורש הנפשות, כי הממון קשור לנפש של האדם, כי אליו הוא נושא את נפשו. אז הוא גוזל את נפשה, אורות נפשה של אשת הנגזל ואורות ילדיה. בעוד תת זין אומר רבנו, לפעמים הגזלן יכול לגזול גם את אשת הנגזל, לא רק את הממון, הוא גזל מבעלת הממון. היות והממון זה שורש נפשה, היא נמשכת אל הממון שנגזל לבעלה, אז היא נמשכת לגזלן, כי היא נמשכת אחריו אחר שהממון שלה אצלו. הנפש ככה נמשכת אוטומט, היא מרגישה את האורות שלה שם, וזה מתבטא במציאות פתאום בהתאהבות, ביחס מיוחד, במחשבות, אפילו אם היא לא מכירה את הגזלן, מתחיל להיות לה מחשבות של נטייה למישהו אחר. היא לא יודעת מי. הנפש שלה נמשכת למישהו אחר. זה חס ושלום יכול להביא להרס משפחתי. הורסים את המשפחה, את הבית, הילדים, האהבה שהייתה בין בני זוג, היא פתאום מתפוצצת בגלל שמתחת לאדמה כל מיני כוחות פועלים בתוך הנפש ועושים שינויים ואף אחד לא יודע מה קרה. גם על ידי חמדה בלב לממון חברו, לא בפועל גזל, רק הוא חמד את ממון חברו, יכול לגזול את אשת חברו, כי המחשבה יש לה תוקף גדול. אתה נודע להקראת המחשבה. פעם אחד רבן אמר ככה, אתה נודע להקראת המחשבה, שנעשים דברים בעולם ממש על ידי מחשבה. אנחנו חושבים שיוצא לפועל דברים רק על ידי מעשה. עם הידיים, אתה עושה דברים, יוצאים לפועל. גם בדיבור. בדיבור אנחנו יותר מבחינים, כי עובדה, אתה נותן פקודות ויוצאים דברים לפועל. אבל גם אם אתה לא נותן פקודות לאדם או לבעל חי לפעול, בן אדם שמדבר דיבורים, הדיבורים האלה פועלים. הם מגיעים לכלי הנכון, חס ושלום, יכול להיות דיבורים רעים, מגיעים לכלי הנכון והוא מפעיל אותו, בלי שאתה יודע אפילו. לכן צריך לזהר בדיבורים רעים. סורו לבן אדם, סתם ספר סיפור לחברו שהוא חושש שמה יקרה ככה וככה, הדיבור הזה יכול להביא לפועל את המקרה הזה שהוא חושש ממנו. חזל אמרו, ברית קרותה על השפתיים. שהדיבור יכול להוציא לפועל. לכן, כשאנחנו אומרים, רוצים להסביר למישהו איזה דבר, איזה סיטואציה לא טובה, אז אנחנו מוסיפים באמצע את המילה חס ושלום. מה זה חס ושלום? חס ושלום זאת שהיא מנתקת את הכוח של הדיבור שהיא תיארת. חס זה רחמים, שהוא חס עלינו. חס, שהקדוש ברוך הוא חס וריחם שהדיבור הזה שאמרתי לא יצא לפועל, ושלום יהיה לנו, שלום לנפשנו, שלום בכלל. גם אתה רואה בלימוד התורה או בתפילה, לפעמים אנחנו מזכירים מילים שהן מביעות כוח רע, של איזה כוח רע שקיים בעולם. אז מה אנחנו אומרים אותו? רק בראשי תיבות. אנחנו לא מזכירים את השם המלא, כדי שלא יהיה כוח. כי עצם זה צירוף האותיות, שכל אות מביעה איזה חוכמה, צירוף האותיות בווריאציה הזאת, זה כוח שיצא לעולם על ידי הדיבור שלך. זה קיים בעולם. דיבור שאדם דיבר קיים בעולם. זה מתפשט בעולם. זה פועל. אז אנחנו מזכירים את זה בראשי תיבות, כמו סמך מם. ראשי תיבות סמך מם. לא מזכירים את השם המלא של אותה קליפה. כלמה שלא תהיה לה כוח בעולם. לכן אנחנו מזכירים את המילה חס ושלום. בדרך כלל, תשים לב את התלמידי החכמים כשהם מתארים איזה דבר, אז הוא לא משתמש במילה אני או אתה, כדי לא לשייך את זה עליך. לפעמים אתה מסביר לבן אדם משהו, אתה לא מתכוון אליו, אבל אתה אומר לו, תאר לך שאם היה קורה לך ככה וככה, אתה רק מסביר לו, אתה לא מתכוון שיקרה לו. זה אסור. תדבר בכללי. תאר לך שיקרה לו ככה וככה, כשאתה מסביר, לא תגיד, קרה לך. לך תספר רק דברים טובים שאתה מתאר. או לי ככה וככה, מה אני הייתי עושה? זה לא טוב להגיד דבר כזה. אתה נותן כוח למציאות הזאת, לאותיות האלה. רבנו כשאמר, אתה נודע לי יקרת המחשבה, התגלה לו שגם המחשבה יש לה כוח, אותו דבר כמו שדיברנו עד עכשיו. לחשוב מחשבה מסוימת, עם כל ההרגשות, רבנו אומר, עם כל העוצמה של הנפש שלך והמוח שלך, תהיה במחשבה הזאת, היא תוציא את זה לפועל. בין לטוב, בין לרע. אז לכן התורה אמרה, בעשרת הדיברות, מופיע אחד מהדיברות, בעשרת הדיברות, זה לא תחמוד. היא נכנסה בתוך עשרת הדיברות, כי היא עוצמתית מאוד הדיברה הזאת, לא תחמוד. ומה סך הכל? סך הכל בא לי בלב, דבר הזה וזה, או בא לו בלב סתם ראה את אשתו של חבר שלו, לא, לא דיבר את הכלום, רק סתם בא לו בלב הרגשה כזאת, זה עובר על לא תחמוד. אז רבינו אומר, הסכנה של לא תחמוד שהוא יכול לגזול אותה, את אשת חברו, כי המחשבה יש לה תוקף גדול, וזה יגרום לה להרער אחריו, ואז אם היא תערער אחריו זה יחזור הירורים שלו עליה וסלט. גם יש גזלה של חפצים. למשל, ראית אוטו שמצא חן בעיניך ולא כתוב עליו למחירה, אתה לא יכול לבוא לבן אדם להגיד לו אתה מוכר, זה לא תחמוד. אין דבר כזה. אם הוא שם למחירה, אתה יכול לגשת אליו. אם הוא לא שם, אתה עובר על לא תחמוד. חפץ של חבר שלך או משהו. זה על לא תחמוד.
אסור לך אפילו לשאול אותו אם אתה רוצה למכור?
זה על לא תחמוד. הוא לא פרסם. אם ידוע לך שהוא רוצה, או שאתה יודע שהוא מתעסק במחירה וקנייה, אתה יכול לשאול. אבל סתם. אתה נכנס לבת של חבר, מוצא חן בעיניך איזה דבר שנראה בבית, אתה רוצה למכור את זה? זה לא תחמוד. אין דבר כזה. אומר רבנו דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שיהיה כך. ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון, בוודאי יהיה לו, וכן בכל דבר. רק רבנו אומר, זה צריך להיות כוח רציני, שכל האנרגיה שיש לך בגוף, בנפש, ברוח, בנשמה, כל האנרגיה תתמקד ברצון הזה. ואתה תביא אותה. מה, הגמרא מספרת על, על, על נפלאות שהיו עושים הצדיקים. פעם אחד, התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, אני לא זוכר בדיוק את המקרה, דיברו איתו על איזה נושא, והוא הבין שיש להם תאוות ממון, הם מקנים באלה שיש להם ולהם אין. אמר להם בואו אחר, ראו בקעה, אמר לה בקעה, בקעה, תתמלי זהב. פתאום הם רואים כל הבקעה מלאה כסף וזהב, באו להתנפל, אמרו תזכרו, כל חלק שאתה לוקח, לקחת חלק מהעולם הבא שלך. כולם חזרו אחורה. אבל הוא הראה להם, מה הסיפורים? אתם רוצים כך, כמה שאתה רוצה. היה להם כוח לעשות דברים. מאיפה נובע הכוח הזה? רבנו אומר, בתורה קוף צדיק ב' או ג' ב'. שם רבנו אומר, אני אקרא לך את זה מבפנים. רבנו אומר שם דבר כזה. קוף צדיק מספרים ושמות אני לא זוכר. זו יש לי בעיה בתוך המוח. חסר לי איזה שמה, איזה תא שהוא צריך טיפול. וזה אני פותח, לא זוכר צדיק ב' או צדיק ג'. אתה רואה, טעיתי, בגדול טעיתי. קופצה דגימל, מה שאני אומר לך, זה הדיבור שדיברנו עכשיו. דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול, ואם מחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם יוכל לפעול שיהיה כך. אפילו אם מחזק מחשבתו מאוד, שיהיה לו ממון, בוודאי יהיה לו. כן, בכל דבר. רק שהמחשבה תהיה בביטוי כל ההרגשות, והמחשבה תקיפה כל כך, עד שאפשר למסור נפשו במחשבתו ממש. הוא יכול להיכנס עם כוח המחשבה למצב, הוא אומר שהוא יכול גם לחשוב שהוא מת ולהרגיש את החוויות של המיטה. לא זה מה שרציתי. שי עולמות, איפה זה? אתה זוכר איזה תורה זו? זה שיכול אחד יישב ליד חברו, שניים שיושבים אחד ליד השני.
אמרת, אני משאב למות שם, לא?
כן.
קוף צדיק משהו.
קוף צדיק, אז ברח לי רק המספר. מה? אתה זוכר שזה קוף צדיק, כן?
קוף צדיק, אבל לא יותר מזה.
לא יותר מזה. בוא נראה עוד פעם. אני רוצה דווקא לראות לך את זה שם, לראות לך, הנה מצאתי, קוף צדיק א', אחד ליד השני. תראה מה הוא אומר. למה זה קורה? מאיפה נובע הכוח הזה? זאת השאלה שאנו. תראה מה הוא אומר. רק מחמת שנמצא שם האלקות, בחתיכת מוח והלב שלך, זה חלק אלוה ממעל, זה אלקות. נמצא שם האלקות, כי עיקר האלקות הוא בלב ובמוח. ומעטה בן וחכם, אם בלב, שנמצא שם רק בחינת אלקות, רק ניצוץ מהאלקות, שאינו כביכול חלק אחד מאלפי אלפים מהשגחת הבורא יתברך, כמה גדול ערכו, ואיך הוא יכול לפעול ואיך הוא יכול להוציא לפועל, שיכול לתפוס במקומו המועט עולמות אין מספר. עכשיו הוא משווה את זה קל וחומר שאי אפשר לשער גדולת הבורא יתברך. מה זה כוח? מה זה עוצמה? הטיפה שיש אצלך, הניצוץ האלוקי בתוך המוח שלך, תראה איזה כוחות יש לו. כל העולם, השכלול של העולם, במצב שלו של היום, שזה נקודה, רק אפס מול השכלול שהתפתח עוד בדורות הבאים. שזה רק ניצוץ אלוקי, הוא אומר, תבין מה זה אלקות בעצמה, מה זה כוח זה, מה זה שכל זה. אז הכוח הזה להוציא לפועל על ידי מחשבה נובע מזה שזה הניצוץ האלוקי נמצא בך. והוא הכוח. יכול להיות שיהיה בידי האדם המון גזלה. אף שבפועל לא גזל כלום, וזה על ידי שעבר על הלב שלא תחמוד שבעשרת הדיברות. כבר אמרנו את זה. יש כוח בחמדת ממון לגזול ממש נפש בניו ובנותיו של חברו. ממש הוא לוקח את הניצוצות של הנפש שלהם, הגזלן, ובפועל חס ושלום זה יכול לצאת לפועל שיקרה משהו לאישה ולילדים. תלוי כמה ניצוצות מהנפש שלהם הוא לקח. זה יכול לגרום חז ושלום, כשניצוצות מהנפש בורחות, רבנו אומר, כשהנפש מתחילה להסתלק מהגוף, באים מחלות על האדם. כי הנפש היא ההגנה שלו, זה החלק האלוקי. ברגע שמתחיל להסתלק החלק האלוקי, זה כבר נקרא התחלת מיטה כביכול. אז ברגע שהגזלן גזל ממון, שזה הנפש, אז חז ושלום יכול לגרום מחלות וגם יותר מזה. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים, יעשה במעט במונו, נשאר לו צדקה. זה בספר המידות. הצדקה זה אקט של אמונה. ברגע שאדם מוכן לתת צדקה, הוא נותן את הניצוצות של הנפש שלו, אמרנו. הממון זה ניצוצות נפשו של האדם. מה זה ניצוצות נפשו? יש שם את החיות של הגוף, התזונה של הגוף, יש בממון, במכשיר הזה, ויש בזה את ההנאה, שזה ניצוצות הנפש. אז אם הוא לוקח דבר כזה יקר מאוד, ומוכן לתת אותו למישהו אחר צדקה, זה הוא מראה שהוא סומך על הקדוש ברוך הוא בעיניים עצומות. כי בן אדם מוכן לתת, נגיד, דברים שהם אצלו סוג ד', ג', ב', אבל את העיקר שלו הוא לא יכול לתת. מה זה הביטוי? תבקש עד חצי המלכות. רק עד חצי המלכות. זה מה שבן אדם מוכן לתת. המקסימום שלו זה עד חצי המלכות. זאת אומרת, שאני ואתה נהיה חצי חצי. יותר מזה בן אדם לא מוכן לתת. ברגע שבן אדם נותן צדקה, הוא נותן את הנפש שלו. זה לא המלכות שלו, זה הכל, זה המלכות שלו. את הכל הוא נותן. חלק מניצוצות נפשו זה סימן שיש לו כזה ביטחון בקדוש ברוך הוא, שזה דבר עצום. על ידי צדקה הוא מראה שהוא מוכן לוותר על ניצוצות נפשו למען השם, וזה דבר הכי גדול שיכול להיות. לכן מצוות הצדקה היא ענקית.
זה רק בצדקה, או העיקרון הזה מורחב גם בתחומים אחרים, למשל הורים וילדים, כן, דוגמה, יש הורים שהם למרות שהם מרגישים לפעמים שאין להם חיות כבר, הם עייפים והם מזמן לא עשו כלום, כל כך מחויבים לילדים שלהם, לתת להם, שהם צריכים עזרה, שאפילו שהם כבר אומרים, אני לא יכול יותר כלום, אם הילד לא צריך עזרה, נגיד, היה לי עבור ללכת עכשיו איזה שיעור תורה, הייתי ללכת משהו שמחיה אותי קצת, הם יוותרו על השיעור תורה, כן? למרות שלא יהיה להם אולי חיות מזה. עכשיו, מה הם יעשו? הם מוסרים נפשם לילדים, או למישהו אחר, לא משנה. זה אותו דבר, זה אותו עיקרון?
אין כן מסירות נפש.
זה מסירות נפש.
אבל... אתה מרגיש, אתה מבין את ההבדל לבן?
זה מצדקה?
כך שני אנשים נמצאים עכשיו במדבר, זהו, הם יודעים אין סיכוי לצאת משם, זה מצב, ויש להם אוכל לכמה ימים. לאחד מהם. והוא מוכן במקום שהוא יחיה 4 ימים, הוא מוכן לחיות רק יומיים או יום אחד ולחלק לשני. זאת אומרת, כך גם אתה, נחיה כל אחד מאיתנו יומיים, ולא אני 4 ואתה כלום. הוא ימות במקום. או, בן אדם במסירות נפש עוד יותר גדולה, אומר לו, כך הכל אתה, תחיה אתה, מוותר על עצמי. כמו משה רבנו. אמר לקדוש ברוך הוא, עם עין, מחני נא מספרך אשר כתבת. או שאתה מוותר לעם ישראל על חטא העגל, או קח אותי. כאילו מסר נפשו, מתאבד. זה מסירות נפש. מוכן, מוכן למסור את עצמו למיטה תמורת זה שהם יחיו. עכשיו בעניין הזה של החינוך של הילדים, יש פה עוד הרבה פרמטרים נוספים. יש פה העניין שהילד זה אתה בעצם. כשאתה נותן לילד, אתה נותן לעצמך. הוא חלק ממך שהוא בנפרד בגוף אחר, אבל הוא אתה. תורה ז', חלק ב', רבנו אומר. זה אתה. אז זה יותר קל, כאילו, לתת לעצמך בצורה כזאת. אני נותן לעצמי בעצם. אני אוהב את עצמי. אתה צריך ככה להרגיש כלפי כולם.
הרמה
היא, כן.
וככה התורה רוצה להביא אותנו שנהיה מוכנים כמו משה, למסור
מדרגה של משה. אם אדם הגיע למדרגה של משה, אז הוא זוכה לכל מה שזכה משה. זה כוח עצום. זה בן אדם שלא סופר את החיים. הוא מוכן להגיד דבר כזה? רבנו אומר בתורה פי ב' בחלק ב', ומאיפה נבע הכוח של משה לעשות את זה? הוא ידע שכל אחד מישראל זה חלק אלוקי ממעל. הוא הסתכל על הפנימיות שיש בישראל, לא על הצורה החיצונית, זה הוא, זה ההוא. בניצוץ האלוקי הוא התחבר לאלוקות, אהבת השם הייתה לו, שהתבטאה באהבת הבריאות, כי הנה זה גם השם, זה גם ניצוץ אלוקי שנמצא פה. לא הלבוש, החליפה, הלבוש החיצוני, זה לא עניין אותו. הפנימיות.
אז היא נוסרת הנפש לשם.
כן? זה מסירות נפש לשם. בגלל זה הוא לימד זכות על כולם. אם מישהו עשה איזה דבר לא לעניין, אז הוא לימד זכות. למה? יש פה את החלק האלוקי, החלק הנפלא. הגוף בסדר, הוא טבע, הגוף הוא טבע, הוא הוטבע ככה, בגנים שלו הוטבע הצורה הזאת, שהוא יפעל בצורה כזאת ויתנהג בצורה כזאת, זה הגנים שלו. אבל יש פה את החלק האלוקי שמתפקידו, הנשמה, לקחת את הגוף הזה שהוא מובנה כזה ולשפר אותו עד שיהפוך להיות מעל הטבע שלו, מתוקן, מעל הטבע. אז זהו, לימד זכות. זה שעדיין הוא עוד לא, זה תהליך לתקן בן אדם, זה תהליך. לקחת גוף באמי ולאלף אותו, זה תהליך. סוסים, זה לא לוקח זמן לאלף אותם, מה זה ביום אחד? או בעלי חיים אחרים, זה תהליך. אז זה ללמד זכות על הבהמה, בינתיים הבהמה ככה, אבל היא בתהליך של תיקון. אבל מי פה החלק האלוקי? את זה הוא אהב, את החלק השלם, המושלם, שהוא לא יגורך רע, אין שם שום רע. הנשמה היא שלמה בתכלית השלמות. היא רק מתפקידה לקחת, לעלות את החומר, להגביע אותו. מעולם העשייה, להגביע אותו לאללה, יותר גבוה, שיהיה גם הוא. שיתנהג בצורה שלמה, שלמות, ושזה בדומה לקדוש ברוך הוא. מה זה אדם? אדמה לעליון. זה השורש של המילה אדם. אני דומה לעליון, אני דומה לקדוש ברוך הוא. בשלמות הכוונה, לא בצורה, כי אין לו צורה. בשלמות. על ידי צדקה יכול לתקן את הממון של גזלה שגזל בזה שחמד את ממון חברו. על ידי צדקה, אבל אדם מתפספס לו לפעמים שהוא חומד דברים של חברו, ממון של חברו, על ידי צדקה זה מתקן את זה. גזלת ממון ממש אין לה תיקון אלא עד שישיב את הגזלה. בעיה רצינית, בעיה רצינית מאוד. הכבוד של האדם קשה לו, לא ייתן. זה השפלה. בא אליי יום אחד שחזר בתשובה, הוא שמע שיעור בנושא הזה, אז הוא אמר שהוא היה נוהג לפני שחזר בתשובה להיכנס לבתים לגנוב. עכשיו הוא חזר בתשובה, אומר לי, איך אני אתקן את זה? ועכשיו זה בשכונה שהוא גר. תאמין, בשכונה שהוא גר, אז עכשיו אנשים מכירים אותו. זה בשכונה, חברים, ואיך עכשיו אני אבוא לספר שנכנס לך בלילה הביתה וגנבתי לך את זה וזה וזה וזה. מה עושים? אמרתי לו, המדרגה הכי גבוהה זה אם אתה מוסר נפש, בא לבן אדם, דופק לו בדלת עם חיוך, תגיד לו, תשמע, סלח לי, חזרתי בתשובה, אבל לפני ככה וככה שנים נכנסתי לך הביתה, אתה בטח זוכר שנגנב לך דבר זה או זה, אני רוצה להחזיר לך אותו. זה יהיה השלם מכל השלמות אם אתה מצליח לעשות את זה. אם אתה לא מצליח לעשות את זה, קשה לך לעשות את זה, באמת קשה. אז תיקח את, נגיד, חבילת כסף שגנבת לו, תבוא ליד הדלת, זרוק לו מהחלון או בדרך הדלת, תעשה איזה משהו שזה יחזור אליו. אז בסדר, זה מדרגה ב'. והזל אמרו, יש עוד מדרגה, אדם שגזל, והוא לא יודע ממי גזל, הוא לא יודע איך להחזיר, למי להחזיר את זה, שיעשה מזה צרכי רבים. מה זה צרכי רבים? משהו שהרבים ייהנו מזה, ויכול להיות אותו נגזל ייהנה מזה גם על ידי שהוא יעבור במקום הזה וייהנה מאותו דבר שאתה עשית. אז החזרת לו במידה מסוימת. אבל דן לך דבר אחד, בן אדם שמישהו גזל לו משהו או חייב לו משהו, יעבור 10, 20, 30, 50 שנה, זה לא נשכח. זה נצרב במוח. למה? לקחת לו ניצוצות נפש שלו. ניצוצות נפש. אספר לך מקרה שהיה לי לפני אולי 30 ומשהו שנה, 35 שנה, 40 שנה. היה איזה אחד, מסגר, שהיה עושה סורגים, והייתי איתו בקשר. קשר של עבודה, הייתי מזמין אצלו כל פעם, ופה, לשם. 37 שנה, כן, 40 שנה. והזמנה האחרונה שעשיתי אצלו לפני שחזרתי בתשובה, והיה נהוג ככה שהייתי עושה הזמנה, היה לנו אמון והיינו ביחסים טובים, הכל היה בסדר, הוא היה הולך למקום, מרכיב את זה, אחרי זה הייתי בא בסוף החודש, עושים חשבון, שלם לו עבור כל המקומות שהוא הרכיב, היה נאמנות נפלאה, ונפלאה אדם. העבודה האחרונה שהוא עשה, היא נפלה בדיוק בזה, שאתה יודע, חזרתי בתשובה, ופתאום נכנסתי לישיבה, הכל התחיל לרוץ כזה, וישב לי בראש, שאני חייב לו, עוד איזה 500 שקל, משהו כזה, שאני אקפוץ אליו בהזדמנות, אבל אתה יודע, הסדרים בישיבה, ונתחה, ועוד יום נתחה, ועוד יום נתחה, ואני כל הזמן יושב לי בלב, לך תשלם, אבל לא יכול, הזמנים, שעה הזאת אני פה, לא יכול, עוד פעם נתחה, עבר שנה, עבר שנתיים, כבר נהיה לי עכשיו בושה ללכת אליו אחרי שנתיים לשלם, אמרתי, איך אני אכנס אליו, איך אני אגיד לו, איפה נעלמתי לו? ועבר 5 שנים, ולא יוצא לי מהראש. ועכשיו, אני נוסע באיזה כביש, תל אביב, כביש ראשי, וכל פעם שאני נוסע בכביש, נזרקת לי מחשבה, כאן המפעל שלו. עוד פעם, כאן, כנס, לא יכול, כאן המפעל שלו, כנס, לא יכול. ועברו עוד שנים ועוד שנים, עברו 15 שנה. יום אחד כבר לא יכולתי, עוד התפוצצתי. מישהו ישב איתי באוטו, נסענו, עברנו ליד המקום הזה, בגיש הראשי, אמרתי לו, עצור רגע בצד, עצור, דחוף, עצור, עצור, עצר. אומר לי, מה קרה? אמרתי לו, תעשה לי טובה, קח 500 שקל, קח 1,000. שם יש מסגר, כנס, אני לא נכנס, כנס אליו אתה. תספר לו את הסיפור, תגיד לו, הבן אדם, כזה מה שהתגלגל, הוא רוצה לפצות לך כמה שאתה רוצה, קח. אומר לי, אין בעיה, הלך, ואני יושב באוטו רועד מפחד. איך הוא יגיד, מה הוא יגיד, כדי היה לנו כאלה יחסים טובים. הוא חוזר, אומר, נתתי לו. הוא אומר לו, תשמע, מאז שהוא עשה את החלון, עד היום, הוא אומר לו, לא יוצא לי מהראש הבן אדם. כל הזמן מחרחר לי, אני יודע שהוא בן אדם שהייתי ביחסים טובים, היינו אמון, רק דיבור, והכל היה מסודר, מה קרה? וזה חרחר לי, וחרחר לי, חרחר לי. עד שבאת עכשיו, אומר לי, כל הכבוד שבאת, הורדת לי מהלב. תראה מה זה ניצוץ של בן אדם, זה מגיע לו, הנפש שלו, הוא לא יכול לוותר עליה, יושב לו, יושב לו, יושב לו. קשה, אי אפשר, זה יכול לסחוב, לא סתם חזל אמרו, בן אדם שחייב למישהו משהו, יגלגלו אותו עוד גלגול. יעזור עוד פעם לעולם, הוא חייב לגמור את זה. אם לא זה יטריד אותו שם. יטריד אותו, הבעיה הזאת תטריד אותו. אז זה קשה מאוד, קשה מאוד. עכשיו לתקן ממון של גזלה, אתה צריך אתה בעצמך להחזיר את כל הסכום. וזה קשה מאוד. יש פה הרבה מסביב, כל מיני דברים שמפריעים לך, אתה מתבייש, אתה לא יודע מה לעשות. הוא בא, זה בכלל בושה. הוא גנב, אני לא גנבתי. אני מודדתי חייב והכל, והיחסים היו כאלה שהיינו נפגשים כל פעם לשלם, אבל זה בא, נכנס לבית של החבר שלו וגנב, איך הוא ייכנס אליו הבית, תגיד לו, גנבתי לך? קשה מאוד, קשה מאוד. אני לא זוכר מה הוא אמר, מה הוא עשה, הוא עשה משהו, אני לא זוכר איזה, מה הוא בחר לעשות. כשנושא אדם אישה לשם ממון, נעשה כסיל ושוטה. פתח עסק, במקום לקחת אישה שלבנות איתה, להשלים את עצמו, לבנות איתה חיים מאושרים, לעבור את החיים בחוויה כזאת נפלאה של זוג אוהב, אין חוויה גדולה מזאת. לצערנו היום האנשים התבלבלו כבר בין אהבה לתאווה. אהבה ותאווה, המחיצות התבלבלו ביניהם. תאווה, קוראים אהבה, לא יודעים מה זה אהבה, מה זה תאווה, תגדיר לי אהבה, לא יודעים. זה נהיה תאווה. הביקורת, האינדיקציה לדעת מה זה אהבה, זה חז"ל אמרו במשנה, באבות. אהבה תלויה בדבר, אינה אהבה. בטל דבר, בטלה אהבה. אהבה שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. זאת אומרת, אהבה שתלויה בדבר, היא יפה, הוא יפה, הוא חכם, הוא עשיר, זה, מה הסיבה שאתם אוהבים? בגלל זה, זה יתבטל יום אחד. היופי מתעדה במשך החיים, החיצוני כמובן. מצבים של כסף משתנים, פעם יש יותר, פעם פחות. אז אם זה תלוי בזה, אז אומרים לך חזן מראש, זה יתבטל. זאת לא אהבה. זאת אהבה לאותו דבר, ליופי, לכסף. אהבה שאינה תלויה בדבר, זאת אומרת, זה לא משנה מה קורה לבן הזוג, לא משנה. הזקין, השמין, הרזה, לפעמים הוא עצבני, לפעמים מתנהג לא טוב, לפעמים היא מתנהגת לא טוב. זה לא משנה. זה יכול להביא מצבים של כעס, נגיד, שזה גם צריך תיקון, אבל כאילו לכעוס על ההתנהגות וזה, אבל זה לא יפוצץ את האהבה. אחרי נרגעים וממשיכים הלאה. זה האהבה שאינה תלויה בדבר, זה אהבה נצחית. כמו שחזל הביאו דוגמה, אהבת אמנון ותמר, שתלויה בדבר, לכן, כשנגמר הסיפור מה שהוא רצה מאחותו, לא, שנה אותה. וישנאה שנאה גדולה יותר מאהבה אשר האהבה, כתוב בפסוק. מה זה אהבה של שאינה תלויה בדבר? אהבת דוד ויונתן. יונתן, הבן של המלך, הוא היה צריך למלוך אחרי שאול. הוא היורש. חבר של דוד, והוא ידע שהקדוש ברוך הוא שלח את שמואל למנות את דוד אחרי אביו. הוא לא יצר מלחמה נגדו, המשיך להיות חבר שלו ולאהוב אותו ולהציל אותו מהמרדפים שאביו רדף אחריו להרוג אותו. שאול רדף אחרי דוד לרדוף אותו, להרוג אותו בגלל הדבר הזה. ויונתן היה כל הזמן לצד דוד. הייתה להם אהבה שאינה תלויה בדבר. הוא ידע את האמת, הלך עם האמת עד הסוף. אז אם הוא נושא אישה לשם המון, נושא חשבונות מסחריים, התנאים, יהיה לי את התנאים המתאימים וזה וזה, יש אנשים כאלה שככה עושים חשבון כזה, זה מה שמשתלם להם, גם הסחרים גם הנקבות, זה לא משנה. יש סחרים שלא מעניין אותו, היא יכולה להיות גם אישה סקנה, זה לא מעניין אותו, אבל יש את התנאים, ולהפך היא יכולה להיות קשורה לזקה, לא קשור, העיקר שיש את התנאים, הממון וכל מה שיהיה מסביב. יש אנשים שחיים עם חשבונות כאלה. אז הוא אומר רבנו, אם הוא נוסע לשם ממון, אז הוא מפסיד את הקטע הרציני. את הקטע הרציני של, של, של אושר. איפה יהיה לו אושר כזה? איפה? מה, בקבר הוא יתחיל דף חדש? מתי הוא יתחיל דף חדש? לבנות אושר כזה. אישה, ילדים, בית, נכדים וכל הסיפור.
עכשיו אלה שנסו לשם המון, לשם כל עניין אחר, עכשיו אם עכשיו משורים את הדבר הזה,
איזה דבר?
מה שאנחנו מדברים,
נו,
אז אנחנו לעשות תשובה ועכשיו להתחיל סיפור של
האהבה. יש כאלה שזה יכול להשפיע עליהם ובאמת לעורר אותם ולעשות תשובה. יש כאלה שהם מכונה, רובוט שהוא עובד רק על זה, ודיברת על הקיר. לא יזיז לו כלום, הוא לא מבין מה אתה אומר. יש כאלה. זה לא מדבר אליו. הוא אצלו, זה העניין. מובנה על קטע כזה, מסכן. הוא מכונה לייצור ממון. זה או זה, הוא יעבור את החיים שלו ככה, או השני, הוא מכונה ל... לא יודע איך הם קוראים לזה, לא יודע איזה ביטוי, לעשות איקסים, כאילו. כבשתי איקס, כבשתי איקס, אז הוא ממלא מפה כמה איקסים הוא עשה על לוח הכפל. יופי, זה התכלית שלו, זה החיים שלו, על זה הוא מסתובב יום ולילה, על הדרך הוא אוכל, על הדרך הוא שותה, על הדרך הזה, אבל זה המטרה, מבוקר עד ערב, איפה להשיג עוד איקס. טק, 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 זה החיים שלו. תקן של בוכנה. עבר את החיים בתקן של בוכנה, זהו. זה החיים שלו, זה העולם הבא שלו. כי רבנו אומר, במה שאדם אוהב, הכי דומיננטי אצלו בחיים, זה העולם הבא שלו, ככה הוא ימשיך שם. אז אם אתה, כמו שהתורה רוצה, חסד, אהבה, שמחה, אמונה, כל הדברים הטובים, בנית לך העולם הבא, כזה. כמובן, בלי גופות, אם לא יודע, אם דבר אחר, אבל חוויות הם אותם חוויות, רק בעוצמה יותר גדולה, כי אתה נפרד מהגוף, אז העוצמה גודלת. אז כמו לאהוב פה, איזה כיף זה לאהוב, ושם אתה מקבל את זה בעוצמה יותר גדולה. שמח פה, שם אתה מקבל את זה בעוצמה פי, לא יודע כמה. אז תלוי במדרגה, כי במדרגות שם אתה עוד פעם עולה, גם שם אתה עולה ממדרגה לדרגה. אז הוא, בן אדם בחר לו את התמונה, איפה הוא רוצה לחיות, באיזה סרט הוא הולך לחיות. אז אם זה הכי דומיננטי אצלו בחיים, הכי חשוב, אז הוא בנה לו את העולם הבא הזה, וזהו. וככה הוא חי. זה הבחירה. אז יש קוראים לזה עונש. הוא לא קורא לזה עונש, בסדר, ממושגים של אחד שנהנה מדברים אחרים, זה נקרא אצלו עונש, גם בעולם הזה זה נקרא אצלו עונש, אם כל התכלית שלו זה רק זה, אז הוא קורא לזה עונש, עונש של הגיהנום, אז בסדר, אז שם זה נקרא עונש גיהנום, בשבילו זה נקרא עולם הבא, עולם הבא, זאת אומרת תענוג של עולם הבא, והוא כל הזמן בקטע הזה ממשיך, אתה מבין? תלוי ברמה השכלית שלו, מה הוא תפס פה, מה, אם קלט, מה קורה פה? זה מפחיד. זה מפחיד. יש אנשים שחיים בסתר, לא מראים את זה לציבור, אבל הם בסתר עושים דברים מבהילים בגריעותם. וזה פשוט מאוד, זה כל זה יחזור לו בפידבק בעוצמה. בעוצמה מבהילה. אתה מבין? אדם שחי פה בפחדים. בלי ביטחון, בלי אמונה, בלי ביטחון, זה חוזר לו. אתה מבין? חוזר לו, אבל באיזה עוצמה? מבהילה. אבל זהו, כמו שאמרת, תשובה בטח יהיה. אדם... חזן אמרו שוב אחד, יום אחד לפני מיטתך, תיקנת הכל. יום אחד לפני מיטתך תיקנת, חזרת בך, למה תיקנת הכל? יצאת לעולם החדש מתוקן עם רצון להתחדשות, עם רצון לשינוי. אם לא, אז הוא ממשיך אותו דבר. על ידי תאוות ממון באה החירות למוח, ועל ידי החירות המוח באים עליו שונאים. זהו, ככה זה עובד. תאוות ממון עושה החירות במוח. מה זה החירות? סתימה. תאוות ממון, זה אמרנו, חמדה לממון, והוא כל היום אחריו, אוהב אותו ומנשק אותו ודואג לו ובודק מה המצב שלו ומה קורה איתו, כל הזמן בראש שלו, זה עושה אחירות במוח, לכלוך במוח. המוח זה הניקיון שלו והלכלוך שלו, תלוי מה אתה מכניס בפנים. מה זה סיר נקי, סיר מלוכלך? סיר נקי, אתה יכול לשים בו אוכל נקי, הכל יפה, אבל אם אתה שם בו לכלוך, זבל, אתה הולך לשפוך את הזבל, שם בתוך סיר, אז הסיר נקרא מלוכלך, מה שמת בפנים? המוח אותו דבר. המוח, הניקיון שלו והלכלוך שלו, תלוי במחשבות שהכנסת בפנים. בן אדם מכניס מחשבות טובות, אז המוח נקי. מחשבות של חסד, של אהבה, של שמחה, של טוב, זה מוח נקי. מוח שיש בו מחשבות רעות, זה מוח מלוכלך. אז התאוות ממון מביאה אותו למחשבות רעות. לכבוש, להשתלט, להיות זה, לקנות זה, להשפיע לזה. סיפר לי אחד מעשירי המדינה, נגיד ככה, הייתה לו איזה נפילה פעם אחת וזה, אז הוא בא לשמוע קצת שיעורים. אז שאלתי אותו על ההתנהגות שלו בחיים. הוא אמר לי שהוא היה במצב כזה של כפייה על אנשים, כפה אנשים, חנק אנשים, שלט על אנשים בצורה מטורפת. הוא הוזמן לאולם חתונות. אולם חתונות, הוא הוזמן לאולם חתונות. סביב השולחן שלו, איפה שהוא ישב, ישב אדם שהוא לא מכיר אותו, אבל הפרצוף שלו לא מצא חן בעיניו. הוא רצה לסלק אותו מהשולחן. לרמה שלי לא מתאים שהפרצוף הזה, אתה יודע, הדמיונות של האדם, לפעמים שלו זה דמות שהוא לא מכיר אותה, אבל הוא לא סובל את הדמות הזאת. לא יודע, אולי הוא ראה אותה באיזה סרט בילדות שנצרבה לו דמות שהוא שונא אותה. שנא את הבן אדם. הוא בא לבן אדם, אמר לו, כמה אתה רוצה לעזוב את האולם? הוא איתו ב50,000 שקל. הוא בשמחה ברח מהעולם. אתה מבין? הוא קנה אנשים, היה לו סכומים... הוא סיפר לי שהיה לו סכומים, פשט רגל, עצומים. זה אחירות במוח, זה התעלות על האנשים, להרגיש כולם זבל, אף אחד לא ברמה שלי, כולם זה, זה לא מוצא חן, אני אעיף אותו, זה, מה זה דברים? הוא סיפר לי הרבה דברים שהוא עשה, שפשוט נתנו לי שכל להבין מה זה הדיבור של רבנו, שהוא אומר, העשירים משוגעים. לא הבנתי מה רבנו התכוון, מה זה נקרא משוגעים, למה משוגעים? אז הוא הביא לי את הדוגמאות, להסביר לי למה. ועוד דיבור אחד הוא אמר, הוא הגיע למדרגה שהוא חשב שהוא האלוהים. אתה שומע מה הוא אומר?
שיגעון מוחלט.
היה לו סכומים שאתה לא יכול לתאר לך את המספרים שהוא אמר לי, סכומים שהוא לא גם, אתה יודע, מה שבא לו עשה. דברים, אז זה אחירות, זה מוח אחור. ברגע שאתה רואה את עצמך מעל מישהו, אתה משהו שצריך משובש. אין דבר כזה. אין דבר כזה. מה זאת אומרת אתה על מישהו? למה? בגלל שהמקצוע שלו שונה מהמקצוע שלך? בגלל שהלבוש שלו שונה מהלבוש שלך? זה רק לבושים. אבל בפנימיות רבנו אומר, יש בכל אחד נקודה ספציפית שאין בחברו. תהפוך את כל העולם, לא תמצא את הנקודה היפה שיש בבן אדם מסוים, בכל העולם לא תמצא אותה, רק בו יש אותה. כי הקדוש ברוך הוא לא חוזר פעמיים על אותו דבר. כל המצאה שלו היא מיוחדת. אז אותך הוא המציא, יש בך נקודה שאין בכל העולם יהפכו. רק את הנקודה הזאת צריך לגלות, היא מוסתרת. אתה צריך לגלות אותה בעצמך, והאחר צריך לגלות אותה עליך. וכל אחד יש בו. אז איך אתה יכול לתגאות על האחר? איך אתה יכול לזלזל במישהו אחר? איך אתה יכול לעשות דבר כזה? זה רק בגלל מוחין דקטנות. כאשר אני... על ידי תאוות ממון באה החירות למוח, ועל ידי החירות המוח באים עליו שונאים. שונאים אותו. ענף, כולם אוהבים אותו. כאשר נשאר החירות במוח, אזי השונאים שלו, יש להם טעם ושכל על שנאתם. למה? האחירות היא במוח, היא בשכל. אז יש היגיון, שכל, סיבה הגיונית לזה ששונאים אותו. אומרים בגלל שהוא כזה, והוא כזה, והוא עשה כך, יש תירוץ למה שונאים. כי האחירות תקועה לו בתוך המוח, במקום שיש שכל. אבל כאשר האחירות כל כך גדולה, שאין המוח יכול לסבול זאת, והוא פולט את האחירות לחוץ דרך השערות, הרי בסתוך השערות של הראש, באופן פיזיולוגי, יש שם איזה חומר לבן שיוצא מהכחכפת לתוך השערה, מחיה אותה. זה מגדל את השערה, זה האחירות של המוח, האחירות, התוספות, העודפים. לכן רבנו אומר, כשנגמרים העודפים של האחירות במוח, נושרות השערות ואתה מתקרח. כי אין להם כבר תפקיד לנק את האחירות. אבל כאשר האחירות כל כך גדולה שאין המוח יכול לסבול זאת, הוא פולט את האחירות לחוץ דרך השערות, ואז לשונאים שלו אין טעם ושכל לשנאתם. שונאים אותו ולא יודעים למה, אין היגיון. למה? האחירות היא כבר מחוץ להיגיון, מחוץ למוח. כי האחירות מחוץ לשכל ולמוח, ושנאתם, שנאת חינם. נמשיך או שנעשיר את סוף התורה לשיעור הבא? נמשיך? יש לי פה לגמור את התורה הזאת איזה, אולי איזה, טוב, כמה סעיפים. אף שגם לצדיק יש מותרי המוחין היוצאים בשערות, לכל אחד יש עודפים, אחירות מסוימת במוח, גם לצדיק. הוא משתמש עם המותרות האלה ללמד את העם חוכמה ועבודת השם. כי את עיקר שכלו וחוכמתו אין העולם יכול לקבל ולסבול מגודל הערתו. לכן הוא חסה עצמו. הוא משפיל עצמו לדברים קטנים ונמוכים שהם אצלו המותרות, הוא מלמד את העולם. השכל העיקרי שלו לא ניתן להשגה. ורבנו אמר שהוא יש לו צער כשהוא לא מצליח את השכל שלו להביע בתוך מילים, להעביר את זה לאחר. כי אני ידעתי, ואני ידעתי רק בעצמי, אבל אין לי מילים להביע את מה שאני יודע גם לעצמי, לדבר את זה. הוא לא מצליח לקחת שכל כולו ולהנמיך אותו לאותיות כדי להעביר אותו לאחר. אז פה רבנו אומר את המותרות שלו, שזה יחסית זה נקרא לכלוך, זה נקרא השכל הקטן, הקטן, הקטן. הוא מכניס בדברים קטנים, במשלים, בדברים קטנים, ואת זה הוא יכול להעביר לעולם. את המותרות שלו. ויחסי זה נקרא החירות מול השכל, כי הכל יחסי. טוב ורע זה יחסי. אותו דבר כל הדברים. הכל יחסי, אנחנו באיזשהו שלב, בסקאלה קוראים לזה רע. אבל זה בסך הכל פחות טוב, זה לא רע. זה פחות טוב, פחות טוב, פחות טוב, פחות טוב. רק באיזשהו מקום בסקאלה אנחנו קוראים לזה רע. ככה בכל הדברים. כמו שהזוהר אומר, אפילו כתר עליון הוא כמו לגבי עילת העילות. כתר עליון, שזה המדרגה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שהיא הכי רוחנית והכי תאורה והכי מושלמת, היא שחורה, אחורה, מול עילת העילות, יחסית. אז את השכל הזה שנקרא החירות המוחין שלו, אותו הוא מצליח להעביר במשלים, ועכשיו המקבל צריך להיות כזה משכיל, להבין דבר מתוך דבר, מתוך המשל שהוא הביא לו, מתוך השכל הנמוך, לעלות לתוך הפנימיות ולהבין את השכל שהוא רצה להעביר לו, שאין לו מילים להעביר אותם. להבין דבר מתוך דבר. בזה שאדם מלווה לחברו מעוד, בזה הוא קונה אותו. שמעת? בזה שאדם מלווה לחברו מעוד, בזה הוא קונה אותו.
קונה אותו.
מה זה לקנות? לקנות זה משהו שיעשה את רצוני. אני קונה מוצר שהוא ישרת אותי. אני קונה אוטו שישרת אותי. כל מה שאתה קונה. לכן שלמה המלך אומר, עבד מלווה, עבד לווה לאיש מלווה. ככה הוא אומר, עבד לווה לאיש מלווה. כן, למלווה. עבד לווה, הלווה הוא עבד לאיש מלווה. רבנו אומר, אין הוא יכול להעיז פניו בפני בעל חובו. חזל אמרו את זה בגמרא.
כולנו עבדים.
אין הוא יכול להעיז פניו בפני בעל חובו. כשהוא בא מול בעל החוב, הוא מצטמק, הוא... למה זה קורה? כי בתוך הנפש אתה יודע שזה לא רק ממון לקחתי, רק ניירות. נו, אז מה, הלוויתי ממנו ניירות. לא ניירות. תלווה ממני ספר. תשאיל, ספר, או איזה משהו אחר. זה לא... או כשאתה אומר לבן אדם, תן לי סיגריה. הוא לא נהיה עבד שלך. מתי הוא נהיה עבד שלך? כשהוא יודע את הערך של הדבר שנתת לו. בעיני הנותן. הערך של מה שקיבלת הוא עצום בעיני הנותן, זה חשוב מאוד בעיניו, לכן אתה נשפח לפניו. אז כשאתה בא לבקש ממון הלוואה והוא נתן, ואתה יודע כמה אצלו זה דבר חשוב הדבר הזה, אז אתה נמרח. תשמע, אצל נגיד הנרקומנים, או אפילו מהשני הסיגריות, יש כאלה מהשני סיגריות שאצלם סיגריה, זה אי אפשר בלי זה. לפני שהוא יוצא מהבית, הוא עושה ככה בכיסים לראות שהביטחון עצמי נמצא איתו. תבקש סיגריה ברחוב, האדם שני שמעשן גם הוא מהשרופים, תראה באיזה, חנופה, באיזה איסוס הוא בא לבקש סיגריה, סך הכל 20 אגורות. לא, יבקש ממנו מסעדה, בבקשה, בוא שב מסעדה, אבל לא סיגריה, תבקש סיגריה. למה זה כל כך מעורך אצלי, שאו, אז אתה מרגיש שפן, אתה נהיה שפות שלו. אז הממון, שזה דבר שהוא בעיני כולם, כאליו הוא נושא את נפשו, לכן הוא קונה אותו בזה. עיקר חיותה של האישה, עשירות. וכל חיותה ושלמותה מקבלת על ידי בעלה, שמשתדל תמיד להשלים אור נפשה על ידי הממון שהוא נותן לה. בזמן שזה היה ככה, אני לא יודע איך חיים היום אנשים, אני לא יודע. היום יש משהו חדש, שהיא מביאה את הכסף, או לה חשבון נפרד, הוא חשבון נפרד. אבל זה לא אותו ערך, תדע לך, זה לא הגיע בצינור הרשמי. זה צריך להגיע בצינור דרכו. כשזה מגיע דרכו, האיכות שלו הרוחנית היא אחרת מאשר שהיא קיבלה את זה מהבעל הבית. עיקר חיותה של האישה עשירות, וכל חיותה ושלמותה מקבלת על ידי בעלה שמשתדל תמיד להשלים אור נפשה, שזה הממון. האדם הוא נפש חיה. מה זה נפש חיה? רוח ממללה. היינו מדברת. זה מה שכתוב בתורה. והיא אדם לנפש חיה, נפש חיה, חי, נפש שהוא היא חיה, חיה פירוש מדברת, שעל ידי זה נקרא אדם. מה ההבדל בין אדם לבעל חי? בעל חי לא מדבר, היחידי שמדבר זה האדם. בעל חי קורא קולות, אבל לא מדבר. דיבור זה חיתוך אותיות, משהו עם שכל. ועיקר כוח הדיבור שיהיה לו השפעה הוא על ידי עשירות. כי שורש הנפשות בעשירות ואליו הם כוספים. לכן, איך המשפט הזה אומר שלמה המלך? אני לא יודע אם שלמה המלך, בעל הוא בעל הדעה. בעל המאה הוא בעל הדעה. הדיבור שלו מתקבל. למה? לא בגלל שהאדם הזה שחושב שהוא יפנק אותו ויקנה לו ויתן לו איזה מתנה, העשיר ייתן לו, אלא הוא קולט, הנפש קולטת שיש פה עוצמה רוחנית גדולה שמושרשת בממון והיא נמצאת אצלו. הקדוש ברוך הוא נתן לו את העוצמה הזאת, לכן הדיבור שלו נשמע, הוא מתקבל על ידי העשירות. רבנו אומר שגם בצורות אחרות מתקבל הדיבור, שיש כבוד לאדם, שיש לו שם טוב, כולם רוצים להיכלל בנפשו, לכן הדיבור שלו נשמע ומתקבל. חכם, אחד מהדברים זה עשירות. הקליפה הקדמה לפרי, זה כלל. בעץ, קודם כל הקליפה מתחילה להתאבות, ולאט לאט היא מתנפחת, ובפנים מתאבה הפרי. אז הקליפה קדמה לפרי, זה כלל בכל דבר בחיים. החושך קדם לאור. הכלי קודם לאור שצריך לשים בתוכו. זה דרך אגב פרשת השבוע, פרשת השבוע ויקהל. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תבנה משכן ואת כליו ואת ככה וככה, פירט לו מה לבנות, משכן וכליו. משה כשבא לבצלאל להטיל עליו את ביצוע העבודה, הוא היה אומן שביצע את העבודה, בא לבצלאל אמר לו תכין את הכלים ואת זה ואת זה ואת המשכן. שמע את זה בצלאל, אמר לו משה, אתה בטוח שככה שמעת מהקדוש ברוך הוא? נראה לי הפוך. מה, אני אעשה כלים ואיפה אני אשים אותם? לא צריך לשים במשכן. קודם כל בונים משכן, אז משה אמר לו, איך ידעת? בדיוק, רק שכחתי שהוא אמר לי ככה. בצל אל היית, למה בצל אל? בצל אל היית ששמעת אותו אומר לי את זה, איך ידעת? בדיוק, רק שכחתי, טוב שהזכרת לי. אז קודם כל צריך את הכלי, ואחר כך שיהיה לך להכניס בתוכו. אז החושך קדם לאור. החושך הוא כלי לביטוי של האור. השקר הוא ביטוי לכלי האמת. הרע הוא ביטוי לזה, הטיפשות הוא ביטוי לחוכמה. אם אין זה, אין זה. אז צריך את הכלי קודם כל, כדי שהדבר הרוחני יהיה לו מציאות. אז הוא צריך להיות בתוך כלי גשמי. כביכול יחסית הוא נקרא גשמי. הטיפשות מול החוכמה זה גשמיות מול רוחניות. הרע זה גשמיות מול טוב, שהוא יותר רוחני. אז כדי שהרוחני יתבטא במציאות של העולם, צריך כלים גשמיים. זאת הסיבה שיש רע. לא שיש רע בגלל שרוצים שתעשה רע. זה רק כלי לביטוי שבו תוכל לבטות את הצד החיובי, את הצד הטוב. הקליפה קדמה לפרי, ותמיד היא מחפה על הפרי ומקטרגת, ואינה מנעת לאכול הפרי עד שמשברים אותה. פשוט, אתה לא יכול לאכול פרי עד שתקלף את הקליפה. לכן כשנולד ונתחדש לאדם חיות ונפש חדשה, אזי הוא מחפה עליו. הקליפה מחפה על ההתחדשות, על הנפש החדשה שבאה לאדם. יש לנו עוד שלוש סעיפים. הנה עיקר מעלת העשירות, שמגדל ומפרסם לו את השם, כלומר מגדל את כבודו, כי השם הוא הנפש. הפרסום של האדם, הכבוד שלו, זה הנפש. וכשנגדל נפשו וכבודו, אז הכל תאבים לדבק בנפשו. עיקר מעלת העשירות, שייתן מתנות לעניים וגם לעשירים, כדי לקנות אהבה ורעות עם נפשות רבים. זה לאחד את כולם באהבה. ורבנו אומר, הצדקה שאתה עושה עם האחר, החסד שאתה עושה עם האחר, הוא מטשטש את האוויר האחור שבין הלבבות ומחבר אותם. לכן, יצאנו מפורים עכשיו, מתנות לאביונים בפורים. זה כדי מתנות לאביונים, ומשלוח מנות איש לרעהו, גם לעשיר אתה צריך לשלוח, כדי לשבור את הרוח הרעה שבין הלבבות, כדי שתהיה התחברות ואהבה. עיקר מעלת העשירות, שייתן מתנות לעניים וגם לעשירים, כדי לקנות אהבה ורעות עם נפשות רבים, ואז יגדל שמו ונפשו מאוד על ידי האהבה וההתכללות שנכלל עם רבים ואוהבים, שנותן נכסיו לגמרי, בלי שום שיעור לעצמו. בוודאי הוא מתנת שכיב מרע. מה זה שוסס? אם אדם נותן את כל ממונו, זאת אומרת שהוא גוסס. יש מצב אחר? מה הוא נותן? אם הוא ממשיך להיות, מה אתה נותן הכל? כלומר, מתנת מי שגוסס ונותן למות, שכוונתו שהמתנה תחול רק לאחר מותו. הוא לא מתכוון, תיקחו את זה עכשיו, אחרי שהוא ייפטר. כי אם לא היה נותן למות, בוודאי לא ימית את עצמו מהחיים, יתאבד, ליתן כל נכסיו לגמרי ולהיות עני גמור, שלא נשאר לו שום שורש להחיות נפשו, שהעני כזה חשוב כמת. לכן, כשהוא נותן, השכיב מרע, מחלקים את זה רק אחרי שהוא נפטר, אחרי שקברו אותו. לא לפני. למה אף אחד לא ייתן, לא ישאיר לעצמו איזה ניצוץ של חיות. ואם הוא עשה את זה, זאת אומרת, הוא כבר יודע שהוא גמר. זהו, זה סוף תורה סמכתת.